ויהי מקץ שנתיים ימים, ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. אחרי שנתיים, איזה שנתיים? מקץ שנתיים ימים למה? לסיפור הקודם שלמדנו, הסיפור ששר המשקים ושר האופים, ויום הולדת את פרעה, ויעש משתלך על הרבדיו. ואז אחרי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם. כתוב במדרש, ומה זה מקץ שנתיים ימים? שנתיים ימים מאז שאמר פרעה לשר המשקים, שיזכור אותו לטובה ויוציא אותו מהבית הזה, הוא אמר לו את זה, מאז עברו שנתיים ימים. והיא מקץ שנתיים ימים, אומר המדרש, הוא דבר שפתיים אך למחסור. על ידי שאמר יוסף לשר המשקים, זכרתני והזכרתני, נתוסף לו שתי שנים. כי אם זכרתני והזכרתני, אז אם זכרתני והזכרתני, על ידי זה נוסף לו שתי שנים. למה שני, או למה שתי שנים, שתי חודשים, שתי ימים? אז הכלי יקר, אז למעשה, מי שעושה חשבון יפה, באמת על השאלה הזאת, זה הכלי יקר. הכלי יקר אומר, שאם זכרתני, זה אומר, החיסרון היה בזה שהוא אמר, כי אם זכרתני, הוא לשון תנאי. אם תזכור אותי, יש לי תקווה. אם לא תזכור אותי, אין לי תקווה. זאת אומרת, אם זכרתני, בזה זה הכל תלוי. אם לא עבדה התקווה, אז שתי תיבות אלו כוללים עיקר האבון. ולכן, כנגדם יצאה בסקול ואמרה, תשכח. ואומר, תשכח זה בגימטריה, אם זכרתני. אם זכרתני, בגימטריה תשכח. ולכן אומר, למה דווקא שתי שנים? אומר, למה תעשה חשבון? כמה ימים יש בשנה? 365. שנתיים? 730. תפשין למד, נכון? 730. אומר, תפשין למד, תשכח, תפשין חפחת, ועוד יומיים. אומר, שין סמכי, שתי פעמים, עולה תפשין למד כמספר תשכח, ולכן נוספו לו שנתיים ימים. שנתיים ימים זה גימטריה תשכח, ואומר, ועוד יומיים, זה כנגד שתי התיבות האלו. והזכרתני, ועושתני מן הבית הזה. אומר, אם זכרתני, אז זה היה עיקר האבון לדעת הכלי יקר, אז זהו קיבל עונש של תשכח ימים בכלא. ועל עוד והזכרתני והוצאתני מן הבית הזה, זה והזכרתני והוצאתני, זה עוד שתי מילים, נוספו לו עוד יומיים, וככה שלמו שתי שנים שלמות. כך אומר הכלי יקר. אומר, לפי הפירוש הרגיל, אומר הכלי יקר קשה, למה דווקא שנים ולא חודשים או ימים? אבל לפי פירושנו יהיה באמת שתי ימים. הזכרתני ותדעני, אבל אם זכרתני זה תשכח, תפשין חפחת ימים, ויחד עם שתי ימים אלה זה יוצא תפשין למד שנתיים. טוב, זה הפירוש של הכלי יקר. המשך החוכמה אומר, שמה באמת נוספו לו פה שנתיים? אומר ככה, כל מה שהוא עבר עד עכשיו, הכל היה לתת לו כלים, שהוא יוכל איתם לעשות את התפקיד שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם עובר ייסורים בחיים, וזה לא ייסורים, זאת הכשרה. כמובן, אם הוא יקבל את זה בצורה הנכונה, הוא ידע לגדול, לצמוח מזה. בן אדם לא יכול להיות כל החיים ילד מפונק. מה קורה כשילד מפונק בבית? מה אתה עושה? לפעם אחת אתה תופס אותו על משהו שהוא עשה לא בסדר, אתה לא מבצר. זהו. או אפילו הוא יפסיד במשחק, זהו, והוא בוכה. ובאמת, תפוס את זה בצורה הנכונה. זה לא שהוא בוכה והוא יודע שהוא לא בסדר. הוא מבחינתו, מה פירוש? הוא, איך הוא אומר זה? הוא מתחייצן. עכשיו הוא בקטע שלו. הוא עכשיו צריך לקבל, והוא עכשיו רוצה לנצח. אז איך אתה יכול לנצח לו? אבל מה? ככה הוא גדל לך לילד מפונק, ואתה תופס ואומר, לא, אני לא מבטר לך. וזה כואב לו. זה כואב לו באמת. אבל אין, ככה הוא צריך לגדול, הוא לא יכול לגדול ילד מפונק. דרך אגב, ילדים מפונקים זה עובר באיזה גיל, כי פשוט מילד מבוגר, נהיה מבוגר. מבוגר מפונק, אבל המפונק לא עובר מעצמו. זה צריך עיר פרה אדם יוולד. צריך לעבוד על עצמו, לעבד את זה, לקחת את העיר פרה הזה ולהפוך אותו לאדם. וזה התפקיד של בן אדם בעולם. ואותו דבר, בשלב מסוים, גם מחנכים בן אדם משמיים. הקדוש ברוך הוא מחנך אותו, שלא יהיה מבוגר או ילד מפונק, מתחיל להעביר אותו את הקורס של החיים, כמו שזה נקרא. והדבר הזה הוא לא רע. הוא קשה, הוא לא קל, אבל הוא לא רע. זה התפקיד של בן אדם החיים. להתחיל לגדול, לצמוח, לא נשאר באותו מקום תקוע הילד הזה ש... וואו, רואים את זה הרבה, יחדים בגיל 60 ו-80, נשאר אותו ילד. כלומר, היה ילד פלא, הלך הפלא, נשאר הילד. בכל אופן, אבל פה אצל יוסף גם יש את הקטע הזה, את ההתנהגות הזאת. כשהוא ירד לפוטיפר, למה הוא היה אצל פוטיפר בבית? בשביל שילמד איך הולך מלוכה, שיסתובב, שילמד הגינונים, שילמד ההנהגות. אחר כך הוא בכלא, נותנים לו שם תפקיד, לשלוט על האסירים האחרים, שילמד איך עושים את הדבר הזה. אחר כך הוא מקבל את שר המשקים ושר הרופאים, שהם מעבירים אותו קורס, יותר מושלם, בפרטים בדיוק איך זה הולך אצל המלך, ומה עושים, ואיך מדברים, והכל. אבל זה כבר נגמר. יצא שר המשקים מהכלא, את שר הרופאים תלו. די, הוא כבר גמר את הקורס, למה הוא פה עוד שנתיים? אומר המשך חוכמה, השנתיים האלה היו עונש. כשאנחנו באים להסביר את מה יוסף עבר, אז כל השנים הראשונות, אתה לא מחפש סיבה למה הוא קיבל את העונש. למה, ולמה יוסף היה בכלא 10 שנים, חוץ מהשנתיים האלה, שרק היה 12 שנה בכלא. מה עם 10 שנים הראשונות? זה אתה לא רוצה איזה 10 מילים שהוא אמר שלכן הגיע 10 שנים בכלא, נכון? לא, כי זה לא היה עונש. זה היה הכשרה. הכשירו אותו לתפקיד מאוד מאוד גדול, לתפקיד בכיר, ובשביל תפקיד בכיר, תפקיד גדול, צריך לעבור אימונים קשים. וזה היה אימון. אבל פה שכבר נגמר האימונים, מה עכשיו? זה בא התשובה של כי אם זכרתני. כך אומר, המשך חוכמה. יש בעמק דבר, הנציב בעמק דבר, אומר ככה, שבעצם זה לא היה שנתיים, זה היה שנה אחת. אומר למה? שנה אחת הוא פתח במצרי. פתח במצרי, שהמצרי ילך ויגיד לפרו. עכשיו, ולכן הוא פשוט חיכה וחיכה למצרי ופתח במצרי, ואולי היום הוא שכח ומחר הוא יגיד ומחר הוא יגיד, ואולי לא מוצא את ההזדמנות, נכון? זה לא הרי ברגע שהוא אמר למצרי זכרתני, אז זהו, הוא שכח מזה כבר. נו, עכשיו הוא חיכה למחר, בטח מחר הוא יגיד, לא, הוא לא אמר. אז כנראה שהוא עוד לא מוצא את ההזדמנות, עוד לא החזירו אותו עדיין לגמרי לתפקיד, והוא מפחד עדיין ואין לו גישה למלך. כל הזמן הוא בונה, אבל אחרי שנה הוא כבר עשה תקווה. נגמר הסיפור שהמצרי הזכיר. למה? כמו שאנחנו יודעים את הכלל בגמרא. גזרה על המת שישתקח מן הלב, י"ב חודש, 12 חודשים. הגמרא אומרת בבא מציעא דף כ"ד, לגבי אבידה, שאבא של שמואל מצא פעם אתונות. אז במשך שנה הוא הכריז עליהם, אבל אחרי שנה הוא הספיק להכריז. למה? כי אחרי שנה אנשים שוכחים. בן אדם שכח כבר את מה שהיה. אחרי שנה זה כבר עולם אחר. אז שנה שלמה יוסף בטח במצרי, ולכן הוא קיבל עונש שנה שלמה לשבת בכלא. אז שנה מול שנה. זה לא שנתיים מול השתי מילים, אלא שנה מול שנה. שנה הוא חיכה למצרי, אלא שנה שלמה שהוא בטח במצרי, הוא קיבל עוד שנה בכלא. כך אומר המציב בעמק דבר. יש, חשבתי באמת שיש איזה דיוק. זה מה? כנגד זכרתני והזכרתני נוספו לו 2 שנים. כן, יש את השאלה הידועה שבכאורה השתדלות הרי מותר. מותר לבן אדם להשתדל, הוא ברכתיך בכל אשר תעשה, בן אדם מחויב לעשות השתדלות, אז למה הוא מקבל עונש? אז באמת העונש היה רק שנה אחת. השנה שהוא פתח במצרי זה שנה אחת, ופה זה עוד שנה, שנה נוספת. למעשה יש במדרש, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבים. אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו זה יוסף. ולא פנה אל רעבים על ידי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, נתוספו לו 2 שנים. אז בית הלוי שואל, הרי צריך השתדלות, אז למה הוא מקבל עונש אשר שם בשם מבטחו? הוא אומר גם יותר מזה, זה רגע, אין פה סתירה מיני ובה. אתה אומר, אשרי הגבר אשר שם בשם מבטחו זה יוסף. ולא פנה אל רעבים על ידי שאמר לשר המשקים. אז הוא בטח בשם או לא בטח? הוא פנה אל רעבים או לא פנה? המדרש מתחיל עם אשרי אשר שם בהשם יפתחו, ואחר כך, על ידי שאמר, נהנש. אומר רבי צלבי, בעצם אין הגדרה ברורה לכל אדם כמה הוא צריך לעשות וכמה לא. בן אדם צריך לעשות השתדלות. כמה? באיזה מידה? באיזה גבול? זה כבר תלוי כל אדם לפי המדרגה שלו. ואם בן אדם הוא במדרגה שאסור לו כבר לעשות השתדלות כל כך גדולה, והוא מגזים בהשתדלות, זה מראה על חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא, והוא נענש על זה. אומר כך גם יוסף, אם אתה רואה שהוא נענש על זה שהוא אמר פעמיים, כי אם זכרתני וזכרתני, על זה הוא כבר נענש בשנתיים בכלא, זאת אומרת שהדרגה שלו בביטחון בשם הייתה כל כך גדולה, שהוא לא יצטרך להשתדל לרד כדי כך. אז אשרי הגבר השם השם מבטחון שהדרגה שלו בביטחון הייתה גדולה. איפה אתה רואה את זה? כי כשהוא כבר נפל פעם אחת, תראה איזה עונש הוא קיבל, אתה מבין מזה באיזה מקום הוא היה. כמה נקי הוא היה שכל דבר קטן כבר נחלך אותו, כבר הוא קיבל את העונש הזה. כך אומר רבי תלוי. מעניין שבמדרש הגדול, כתוב על הפסוק, ופרעו חולם, והם יקד שנתיים ימים, ופרעו חולם, אומר חולם זה בהווה. לכאורה צריך להיות כתוב, ויחלום פרעו. נכון? כמו כל החלומות, הרי התורה מספרת סיפור שכבר היה בעבר. אז כל, בדרך כלל התורה מספרת, ויחלום. ויחלום. פה זה ופרעו חולם. מה זה ופרעו חולם? אומר המדרש הגדול, שכל השנתיים האלה, הוא היה חולם כל יום את החלום הזה. והיה קם בבוקר, שוכח את החלום. ואז מקץ שנתיים ימים הוא פרעו חולם והוא זכר את החלום בבוקר. זה היה החידוש. זאת אומרת שבעצם יוסף היה צריך לצאת מיד. נכון? הוא פרעו חולם, באותו לילה הוא כבר של היום הולדת. הוא כבר חלם את החלום. הוא כבר היה צריך לצאת. אבל השנתיים האלה פשוט פרעו חולם שכח את החלום, ואז יום אחד חלם עוד פעם ושכח את החלום. יש כמה וכמה חילוקים שמדברים פה על השאלה הזאת שבין השתדלות לביטחון. יש רב מוישה שטרנבוך בטעם ודעת רוצה להגיד שהשתדלות מותרת. מותר להשתדל, אבל לא לבטוח בו. זאת אומרת, אני יכול לפנות לגוי או למצרי, לבקש ממנו, תעשה לי טובה. אבל להאמין במצרי, לבטוח במצרי, זה הבעיה. לא לחשוב שממנו תבוא הישועה. עשיתי את זה כי אני צריך להשתדל, כי אני צריך לעשות המאמץ, אבל לא להאמין שזה לא המצרי הושיע אותי. יש גם סיפור עם רב מאיר שפירה, שפעם שלח, היה המצב של הישיבה, בישיבת חכמי לובלין, המצב היה קשה, אז הוא שלח מישהו שילך לאסוף כסף. הוא שלח אותו לבלך להערה פלוני, דבר עם השיר פלוני, שיתרום להחזיק את המצב בישיבה. הולך אותו השיר, מגיע לשם, הבן אדם לא רצה לתת לו, והוא חוזר לישיבה. הוא חוזר לישיבה, אז הרב אומר לו, הרב שפירה אומר, תודה רבה, ממש הצלת אותנו. הוא אומר, רגע, לא הבאתי כסף. אומר, כן, אבל אחרי שעשית את ההשתדלות ונסעת לשם, הגיע לפה עשיר אחר ונתן את כל הכסף שצריך. אומר, זה בגלל ההשתדלות שלך. אומר, כשאני עושה השתדלות, אני לא מאמין שאתה תביא את הכסף, ואני לא בוטח באותו עשיר. אני בוטח לקדוש ברוך הוא. אבל היות ונגזר עלינו לעשות את ההשתדלות. אז אני עושה את ההשתדלות. אבל איך הקדוש ברוך הוא שולח את הכסף? זה כבר חשבונות שלו. אומרים בשם הבית הלוי שהוא אמר, יגעת ומצאת תאמין. אז מצאת? יגעת והשגת. יגעת ולקחת, מה זה יגעת ומצאת, מה זה מציאה? מציאה בה בהסך הדעת, מקום לא צפוי, נכון? ככה זה בחיים. אתה יגע במקום אחד, אחר כך אתה מוצא במקום אחר. אין, זה לא הולך יגעת ואת זה אתה מציג. אתה יגע, עכשיו מספרים שפעם שאלו עשיר גדול, איך הצלחת לעשות את הכסף שלך? לא מה פרוש, כשהייתי צעיר, קניתי 8 עצים, כל אחד בחצי שקל, הלכתי, מכרתי אותם בשקל. אחר כך היה לי זה, קניתי חפיסת סיגריות, מכרתי אותם בבודדות, אחר כך קניתי סטוקים, ומכרתי בחפיסות, ואז הדוד שלי העשיר מת והשאיר לי ירושה. חזור לך, זה יגעת ומצאת. אותו דבר גם בתורה, יגעת ומצאת, תאמין, זה הדרך. טוב, בכל אופן כך אומר, יש חזון איש באמונה וביטחון, שהוא גם מדבר על הנושא הזה של יוסף, הוא אומר שהבעיה אצל יוסף הייתה שהוא פנה אל רעבים. מה זה רעבים? המצרים נקראים רעבים, כי הם בעלי גאווה, רהב, לשון גאווה. הוא אומר, מה אתה פונה אליו? הוא הרי גאוותן. גאוותן לא רואה אף אחד חוץ מעצמו. איך אתה חושב בכלל שהוא יזכור אותך? הוא גאוותן, הוא רעב. לא פנה אל רעבים, זה הטענה ליוסף. אבל אם הוא היה עושה השתדלות, שיש היגיון שהיא תצליח, זה בסדר, בן אדם מותר לו לעשות השתדלות. הוא עושה השתדלות שמה שנקרא צעדי ייאוש. הוא פונה לבעל גאווה. תסתכל מה זה הסתכלות של החזוני של בעל גאווה, כן? הוא פונה לבעל גאווה לבקש עזרה. זה כבר צעד של יוש. זה דבר שאולי, למה בכל זאת הוא עושה את זה? אולי, 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 בכל זאת יקרה פה נס וזה יועיל. אם אתה כבר סומך על הנס, תפנה לקדוש ברוך הוא ישירות. אתה סומך על בעל גאווה? איך הגמרא אומרת, עכשיו ראינו את זה בדף היומי, בדף סמך א', בשבת, הוא אומרת שאדם למס מראה הוא חסד, שאדם שמעמיד כלב לפתח ביתו, הוא זורק את העניים מהבית, והוא גם כן, כאילו, עוזב את הקדוש ברוך הוא. למה הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא? אומר המהרש"א, בגלל שבמקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא סומך על הכלב. אז הוא החליף את הקדוש ברוך הוא בכלב. במי הוא בוטח? במקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא, בוטח בכלב. ככה, זה המהרש"א אומר, שזה לכן, זה פורק מעליו, הגמרא אומרת, פורק מעליו יראת שמיים. שהוא שם כלב בפתח ביתו, סומך על כלב. עכשיו, גם כאן אומר החזון איש, הטענה ליוסף הייתה, למה אתה בוטח במצרי? למה אתה בוטח בבעל גאווה? הרי אין לזה סיכוי, בעל גאווה לא זוכר אף אחד חוץ מאת עצמו. הוא לא רק מה, סיכוי רחוק, שאולי זה יקרה, לבטוח בו צעדי ייאוש? לא, זה כזה, אשר שם בהשם מבטחו, צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא ולא בצעדי ייאוש. למעשה יש, הכלי הקר הולך בדרך אחרת קצת, הכלי הקר אומר, שמצרי הוא בעל גאווה. עכשיו, הוא סומך על המצרי שהוא בעל גאווה, למה? בדרך כלל בעל גאווה אי אפשר לבקש ממנו בקשות. אבל הקדוש ברוך הוא הרי הנבטן הכי גדול שיש. הוא אומר, אפילו בשם השם, המילואים של שם הוויה, יוד קי ואף קי. אז הוא אומר, מילוי של האותיות, שהמילוי שלהם הוא הכי קטן, א', המילוי שלו זה למד פי, למד זה 30, פי זה 80, ב', זה יוד דו תף, 410, ג', יוד מם למד, ד', למד יוד תף וכו'. האותיות הכי קטנות, בערך המלא שלהם, הם יוד קי ואף קי. קדוש ברוך הוא הכי... מוריד את עצמו הכי הכי נמוך מכולם. אומר, אז אתה הולך וסומך על בעל גאווה במקום לסמוך על הענב הגדול מכולם שזה הקדוש ברוך הוא. זה אומר, אשר שם השם מבטחו. לא שם בהשם מבטחו, אלא שם השם מבטחו. לבטוח בשם השם, שהוא ענב והוא מוריד את עצמו לכל אדם ואדם איפה שהוא נמצא. אגב, זה בפוגריים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מוריד את עצמו. יש, ראיתי, זה לא אחד הקובצים, אתה יודע, הקובצים התורניים, ראיתי את הוורט הזה והוא קנה אותי. מישהו כותב שם, שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח את בני ישראל על כנפי נשרים, נכון? מה זה על כנפי נשרים? הדרגה הכי גבוהה שיש. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל, מותר להיכנס החץ בי ולא ייכנס בבניי. זה נרים אותם גבוה, אבל מה זה גבוה? למקום הכי גבוה שיש. מתוך אהבה עצומה, עצומה, עצומה. לא נתפסת, מוטב ייכנס החץ בי ולא ייכנס בבניי. עמוד הענן הולך, עומד מאחורי מחנה ישראל, שיכנסו החיצים בעמוד הענן ולא יפגעו בבני ישראל. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול לעשות עצות אחרות? אלף עצות יש לו, אנחנו צריכים לתת לו. שהקשתות שלהם יישברו, ושפתאום יהיה להם דבר וחרב ורעב, ושיחב להם הראש, לא חסר כללות, מה, באמת. לא חסר דרכים לקדוש ברוך הוא לפתור את הבעיה שלא יראו חיצים על בני ישראל. היה יכול להיות כמו אצל אברהם אבינו, שזה הופך להיות חול. זה גם אצל הקדוש ברוך הוא, זה גם היה יכול להפוך להיות ממתקים. אם עכשיו, אין בעיה. אז מה הקדוש ברוך הוא רצה לגלות כשהוא הולך ומעמיד את עמודי ענן? כי הרי, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. כביכול, כביכול, בעצמו הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם בעמוד ענן. הקדוש ברוך הוא כאילו עומד, מעמיד את עצמו, מוטב ייכנס החץ בי ולא ייכנס בבניי, לגלות את האהבה שלו לעם ישראל. הוא רוצה לגלות לעם ישראל, תראו כמה אני אוהב אתכם. זה נקרא על כנפי נשרים. אבל כנפי נשרים זה באמת נפלא, זה גדול, זה ענק. אבל הוא יורד עד הרצפה, עד הרצפה ממש. אבל דבר אחד, לנשר אין ידיים. הוא לא יכול לתפוס אותנו ולשים אותנו על הגב שלו. את הקפיצה הקטנה הזאת, לעלות על הגב שלו, זה תעשה לבד. הנשר יורד נמוך, 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 נמוך עד הרצפה. אבל את הפציעה, פציעה אחת קטנה, תן את הפציעה הזאת, תעלה על הנשר, ואז הוא ייקח אותך לגבעים, לאהבה הכי גדולה שיש, לאושר הכי גדול שיש, לשמיים הכי גבוהים. אבל תן את הפציעה הקטנה הזאת. אז אמרתי את זה ליהודי, תמיד חכם, באמת יהודי מבוגר, 90, תמיד חכם. אז הוא אומר לי, זה פורט יפה, אבל זה לא נכון. כי הקדוש ברוך הוא גם מרים אותנו ושם אותנו על הכתפיים שלו. זה באמת, זה לא נכון. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם את זה עושה. אבל יכול להיות שעבורנו אנחנו צריכים לדעת שלפעמים תן את הפציעה הזאת, תעלה. טוב, לענייננו, אשר שם השם מבטחו. קדוש ברוך הוא המבטן, הוא יורד אלינו, צריך לבטוח בו באמת. יש עוד מדרש, המדרש אומר, ויהי מקץ שנתיים ימים, קץ שם לחושך. קץ שם ליוסף שהיה בבית האסורים. אומר הבית הלוי, מה הכוונה של המדרש הזה? הוא אומר, כל דבר יש סיבה ומסובב. זאת אומרת, המקור, סיבה, ומזה יוצא מסובב, יוצא מזה תוצאות אחרות. השאלה היא כאן, מה היה הסיבה, מה היה המסובב? האם הסיבה הייתה שלפרעו היה חלום, והמסובב, התוצאה של זה הייתה שיוסף יצא מבית האסורים, או להפך, שיוסף היה צריך לצאת מבית האסורים, ובגלל שיוסף היה צריך לצאת מבית האסורים, לכן פרעו חלם חלום. אומר רבי תל אביב, זה מה שבא מדרש להשמיע לנו. קץ שם לחושך, קץ שם הקדוש ברוך הוא ליוסף שהיה בבית האסורים, והיא מקץ 200 ימים הוא פרעו חולם. פרעו חלם בשביל שיוסף יצא מבית האסורים. ובאמת, הוא מעריך בזה הרבה, רבי תל אביב, לא, אין זמן, אבל זה היה לראות בפנים, מעריך הרבה, שכך גם בכל המקרים בחיים, יש סיבה ומסובה, וצריך, אדם צריך להסתכל על דברים במבט נכון, לראות את הסיבה האמיתית, ולא לטעות ולראות במסובה ואת הסיבה. טוב, אומר הפסוק הלאה, הוא פרעו חולם. אז המדרש שואל, מה, פרעו חולם וכל הבריות אינם חולמים? כולם חולמים, מה זה פרעו חולם? אומר המדרש, אלא חלום של מלך של כל העולם. מה הפירוש במדרש הזה? אז יש מובא בכמה ספרים, בשם כמה ספרים. חלום? אהה. יכול להיות. יפה, יפה, יפה. זאת אומרת, אמר שחלום של מלך הוא יותר אמיתי מחלום של אדם רגיל. יותר אמיתי, יותר אחוזי. יש מדרש, יש, ראיתי כמה ספרים מביאים את הפירוש הזה. יש פה שאלה. הרי שר המשקיעים לא בא לשבח את יוסף ולא בא לדאוג ליוסף. הוא בא לדאוג לעצמו. לחורה, מה שהוא היה צריך לעשות, זה ללכת ליוסף לכלא, לספר לו את החלום. יוסף יגיד לו את הפתרון, ויחזור למלך ויגיד את זה בשם עצמו. מה הוא בא למלך ואומר לו שיוסף יודע ליצור, נער עברי, עבד, יוצא לו, בקושי יוצא לו מהפה, כן? בקושי הוא מצליח להוציא את זה בלי לגנות אותו תוך כדי, אז מה? שיעשה את זה בעצמו, מה, סיפור גדול? אומר, כן, אם זה היה חלום פרטי שלו, הוא היה יכול לבוא. אבל מה הוא צריך לבוא לספר שזה חלום של המלך? וחלום של מלך הפתרון שלו שונה מחלום של אדם פרטי. כי חלום של אדם פרטי מראה על עצמו, המשפחה שלו. חלום של מלך מראה על כל העולם כולו. זאת השאלה של המדרש. פרעו חולם וכל הבריות אינם חולמים, אז למה שר המשקים לא הולך ליוסף ומבקש ממנו את הפתרון כאילו בשביל עצמו? אלא חלום של מלך של כל העולם הוא, ולכן הוא לא יכול לבקש ממנו חלום כאילו פתרון פרטי. הוא צריך שזה יהיה פתרון של מלך, ולכן הוא חייב לגלות לפרעו שהיה פה את החלום הזה, את כל הסיפור. טוב, מה הוא רואה? והנה עומד על היאור. מעניין, פה כתוב והנה עומד על היאור, נכון? בהמשך כשהוא מספר לי יוסף את החלום שלו, מה הוא אומר? הוא קורא לו, ויאמר פרעה אל יוסף, וידבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. זה אחד מכמה שינויים. מה הפירוש בשינויים האלה? יש כאלה שאומרים שפרעה לא יכל לספר סיפור בלי לשקר. יש אנשים כאלה, פשוט לא יוצא להם, שאומרים באמת הם מסמיקים. והוא מספר סיפור, הוא חייב למרוח, תוספות, פלפל, מלח, ככה זה יוצא לו, שקרן זה שקרן. אבל יש אומרים ש... זה באמת בדרך סחות, אבל... יש גם בעמק דבר, כמה מהמפרשים אומרים, שהוא הכניס את זה בכוונה. עכשיו, ראיתי פירוש מאוד מאוד יפה, של רב צבי יחזקאל מיכלזון מוורשה. זה מובא בספר אוצרותיהם של צדיקי וגדולי ישראל, משהו כזה על התורה. אז הוא כותב ככה. הוא אומר, פרעה רצה לבדוק אם הפותר הזה, פותר אמיתי, הוא מבין את העומק של החלום, או שהוא ככה, אתה יודע, מדביק לפי מילון כזה, זה אומר, זה אומר, זה ככה משחק. אז מה הוא אומר? הוא הכניס בתוך החלום כמה פרטים תוספות. הוא רוצה לראות האם את התוספות האלה הוא יזהה או לא יזהה. כמו שהתפרסם לאחרונה בעיתונים, היה איזה אי ליד אוסטרליה. קראתם על זה? האי ליד אוסטרליה, שתמיד ידעו בכל המפות, מצויר שם אי, המפות של אוסטרליה, מצויר שם אי. עכשיו, הלכו לחפש את האי הזה, ואין כלום. מחפשים עם סונר, כאילו לראות מה קורה שם, העומק של 1,500 מטר. אין, זה לא אי שהתכסה לאחרונה או משהו. מה מתברר? היה יצרן של מפות, שלא רצה שיעתיקו ממנו את המפות שלו, אז הוא הכניס, כמו שהם הרבה פעמים עושים, שינוי קטן, ומכניס עוד פרט, ואז אם יעתיקו ממנו, יתפוס מיד רגע, מה זה היה זה? אתה, איפה, ראית אותו? אין לי כזה, אני הכנסתי אותו אצלי במפה בשביל של, לזהות זיופים. קורה הרבה, זה קורה גם בספרים שמעתיקים, קורה לפעמים שהוא מעתיק את הטעויות. כזה שמעתי, יש יהודי בבני ברק, למד, לומד בפונוביץ', הרב סוכר קוראים לו. תמיד חכם מופלג. אז הוא בתור בחור התחיל ללמוד את הירושלמי על קודשים. הירושלמי המזויף. והיה לו מאוד מאוד קשה. שהירושלמי, שאמור לצאת מכתב יד, במקום שיש טעות בתוספת דפוס וילנה, ובכל הדפוסים האחרים אין את הטעות הזאת, אז הוא מצטט את זה בנוסח המוטעה של דפוס וילנה. הוא לא הבין למה הכתב יד העתיק של הירושלמי מצא לנכון לצטט את הטעויות שקרו בדפוס וילנה. אז הוא מספר שהוא ניגש לאבא שלו ושאל אותו, מה, איך זה יכול להיות? אבל מה, אתה לא יודע שזה מזויף? אבל זה באמת אחד הדרכים שתופסים זיוף. קורא לטעות שבדיוק קרה לבחור שהתערבב שם עם שתי אותיות ויוצא מזה. הגיע יהודי, אולף פרידלנדר, הוא חיבר ספר שנקרא ירושלמי על קודשים, הוא טען שהוא מצא את זה בטורקיה, איזה כתב יד עתיק, ומזה הוא כאילו הופיע ירושלמי. הרי אין לנו, יש ירושלמי רק על זרעים מועד, נשים נזיקים, בלי קודשים ובלי טהרות. והוא מצא ירושלמי על קודשים. למעשה, תראה את הספר, ספר נפלא. הבן אדם ליקט כל מקום שמוזכר באחד מהראשונים, הראשונים היה כירושלמי על קודשים, כל מקום שמוזכר באחד הראשונים, ירושלמי על קודשים, או גמרה שלא ידועה, או ירושלמי שלא ידוע איפה הוא, הבן אדם תידר את זה שם. מדהים, ובשביל לחבר ספר כזה, אתה לא מדבר על דור המחשבים, גם בדור המחשבים זה גאונות, אבל באותה תקופה זה גאונות עצומה. אז בן אדם, במקום לחבר את זה בתור ספר אישי שלו, ואז היה מתקבל בהמון המון כבוד והערצה, ניסה לשרח את זה שזה יהיה ירושלמי. אבל בזמנו היו כאלה שהאמינו, לא האמינו, עם הזמן נתברר שזה זיוף גמור. כן, היום אתה לא תראה את זה בשום בית כנסת, זה עושה חוכמה, הכניסו את זה, כל מיני ספריות נדירות יש את זה, אבל בדרך כלל זה ספר שלו חיים. חיבר את זה עם פירושים שלו, עם הכל. איתו, זה היה הוכחה מעניינת, שבכל הפולמוס על הירושלמי קודשים לא ראיתי את ההוכחה הזאת, אבל זו הוכחה שבן אדם פשוט למד את זה, וכך הוא הגיע לה. לא, בכל מקרה, ככה היה גם עם האי ההוא, ככה היה, זה דבר ידוע, תופעה ידועה. בכל מקרה, כאן אצל פרעה, גם כן, בסיפור שהוא מספר את החלום, הוא מכניס שינויים. בשביל לראות האם הוא באמת תופס את עיקר העניין, או שהוא עובד לפי הטקסט. לכן, פרעה חולם, והנה עומד על היאור. הוא אומר ליוסף, הנני עומד על שפת היאור, הוא מוסיף את המילה שפת. פרעה אחר כך אומר ליוסף, אחרי הודיע האלוקים אותך את כל זאת, אין חכם ונבון, אין נבון וחכם כמוך. מה זה אחרי הודיע אותך אלוקים את כל זאת? מה זה הכל? אחרי הודיע את זאת, כמו שאתה אמרת, את הפתרון, מה זה כל זאת? אז הכתב סופר אומר שיוסף אמר את כל הפתרונות של האחרים. הוא אומר, היו כאלה שרצו לפתור לך שזה שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. אבל זה לא נכון, בגלל כך וכך. והיו כאלה שרצו לומר לך שבע מדינות אתה כובש וזה לא נכון בגלל כך. וכך הוא אמר לו כל דבר. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, תראה את כל מה שאחרים אומרים, ולמה זה לא נכון? אתה אומר את הפתרון שלך, אין נבון וחכם כמוך. אבל הרב ניכלזון הזה רוצה לומר כך, אומר, פרעה הכניס הרי את הטריק, אומר, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, שאתה יודע להביל בין התבן למות, בין הדברים האמיתיים של החלום, לתוספות שאוספתי, אחרי שאתה יודע גם מה שלא נכון בחלום, אין נבון וחכם כמוך. הוא אומר, זה מרומז בפסוק. הפסוק אומר, עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים. מה היה העדות ביוסף כשהוא יצא על ארץ מצרים באותו יום? שפת לא ידעתי. אומר, שמע, אני שומע שאתה אומר שפת היאור, אבל לא ידעתי, אני לא יודע מה הפירוש של המילה הזאת. אומר לו ככה, זה שאתה עומד על היאור מראה שאתה הולך להיות רב, סבת, כל הסיפור. אבל זה שאתה עומד על שפת היאור, זה אני לא יודע מה המשמעות של זה. שפת לא ידעתי, אם ככה, הוא חותר אמיתי. אסירו אותי מצבל שכמו, כפיו מידות האבון, וכו'. כך הוא אומר שזה, שפת, לא ידעתי, יש מה. אני שומע את אומרת, אבל לא יודע מה אתה פה שזה. כן, טוב, והנה מן היאור עולות, למעשה, הבית הלוי אומר את אותו רעיון לגבי דלות. זאת אומרת, שהוא מוסיף דלות, אומר הבית הלוי, מה היה הרעיון שלו בלהוסיף דלות? לבדוק אם הוא מזהה שיש פה תוספת שבעצם חסרת משמעות. הוא צריך לדעת להתעלם מהדברים הלא נכונים. טוב, והנה מן היאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. אומר השם משמואל, שמה זה ותראינה באחו? אומר, באחו זה כאילו בלשון אחווה. אומר, אותו דבר גם כן בהמשך. אתה רואה את השיבולים, אז השיבולים הטובות עולות בקנה אחד. לעומת זאת, השיבולים הרעות לא עולות בקנה אחד. שבע שיבולים דקות ושדופות קדים. אותו דבר גם אצל הפרות. השבע פרות הטובות הן באחו. השבע פרות אחרות הן עולות מהיור, רעות מראה, ודקות בצר ותעמודנה. לא כתוב שהן באחו. אומר, למה? כי אחווה בקנה אחד זה דברים ששייכים לקדושה. אחדות זה דבר ששייך לקדושה. זאת אומרת, אצל הטובות, אז יש באמת הנקודה הזאת שהם באחו, הם בקנה אחד, הם ביחד. אבל אצל הרעות תמיד זה מפורד. כל אחד בעצמו, שיבולים, כל אחד לבד. הם לא יכולות להיות ביחד. טוב, ואז עולות, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם מן היאור, רעות מראה ודקות בשר. מה זה רעות מראה ודקות בשר? כן, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. דרך אגב, את הפרט הזה שבתעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, זה גם פרט שהוא משמיט. פרעו בסיפור שלו מספר, מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותראינה באחו, שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ולא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע, ותאכלנה הפרות. זאת אומרת, זה השלב הבא של החלום, ותאכלנה הפרות, אבל את ותעמודנה, בחלום שלו הוא רואה שלב נוסף באמצע. הן עולות, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ורק אחר כך ותאכלנה הפרות. בסיפור שלו הוא מדלג על הפרט הזה. עולות אחריהן, מיד ותאכלנה. מה הוא מסביר המשך חוכמה? שיוסף בפתרון כן מזכיר לו את זה. יוסף בפתרון מזכיר לו העולות אחריהן, שבע שנים הנה, אומר, הם עצמם שהם עולות הם שבע שנים, ומה הרעיון? הרעיון בזה הוא שבא להגיד לך שאתה צריך להעמיד את הרעב ליד הסבא. זאת אומרת, לכנות תבועה מהשנים הטובות לשנים הרעות. וזה מרומז לך בחלום, ותעמוד נא אצל הפרות על שפת היאור, תעמיד אותם אחת השנייה, תכנס, תאסוף. וזאת בעצם תשובה על איך יוסף נותן עיצות בלי שהוא יתבקש. אני לא אומר לו, תבקש, מה אני עושה עכשיו, ואז יוסף נותן לו את העיצה. יוסף פותר את החלום ואומר, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, בשיתהו על ארץ מצרים. אומר, מי ביקש ממך עיצות שאתה מתחיל לתת? אז אומר, זה חלק מהפתרון. אז זה באמת הפירוש הזה שזה חלק מהפתרון, ותעמוד נא אצל הפרעה. זה המשך חוכמה. הוא אומר, והנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, אומר המשך חוכמה, מה פרעה מתכוון להגיד? הנמצא כזה שהוא יודע את החלום יותר טוב ממני. הוא לא רק יודע את הפתרון, גם את החלום הוא יודע. כי את הפרט הזה שבתעמוד נא אצל הפרעות, אני שכחתי, והוא הזכיר לי. זאת אומרת שהוא יודע את החלום יותר טוב ממני. הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. יש דרך אגב רבי עזרא עתיה, מובא בכל יהודה, אמר שבאמת למה יוסף נותן עיצה בלי שהוא יתבקש? אמר שצריך לחלק את הפסוק, הולך, ואתה, לא אמר יוסף, זה אמר פרעה. הוא אומר את הפתרון, אומר לו פרעה, ואתה, ועכשיו מה? הוא אמר, ירא פרעה, איש חכם ונבון. הוא חלק את זה שאתה אמר, למעשה יש עוד כמה פירושים, אפילו בראשונים הם מדברים כבר על הנקודה הזאת, למה הוא נותן לו, יש אחידה מביא פירוש אחר שזה ואישן. ויקץ פרעה. ויקץ פרעה לא באמת התעורר. זה היה חלום אחד ארוך. אומר, באמצע החלום הוא חלם שהוא מתעורר, ושהוא חוזר לישון ורואה חלום שני. אומר, ויקץ פרעה הזה, זה היה רמז בשבילו שצריך להתעורר, צריך להתחיל לעשות משהו. והפתרון של היקיצה הזאת, של החלום של היקיצה, זה הפתרון של תעמיד איש חכם ונבון, שיתחיל לעשות משהו עכשיו, בשביל שזה לא יהיה בעיות בהמשך. מה זה העמק דבר אומר קצת אחרת? הוא אומר שיש פה פרות ושיבולים. זה שתי חלומות שונים. חלום אחד מדבר על הפרות. מה זה? מה היא הולך להיות במצרים? שהולך להיות שבע פרות אחרות, פרות, זה הולך להיות רעב. השיבולים מדבר על חוץ למצרים. כל האזור חוץ למצרים, שגם שם יהיה רעב, והם יבואו למצרים לקנות אוכל, ויהיה סבא, יהיה רעב. הוא אומר, אבל תעמודנה, החלק הזה נאמר רק בחלום של הפרות, לא בחלום של השיבולים. שזה ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, רק ששם היה שמרו מהצבא לרעב. לעומת זאת בהמשך, שבע שיבולים דקות ושטובות קדים, צומחות אחריהן, ותבלנה. לא כתוב ותעמודנה לידם. כי באמת בחוץ למצרים לא קיבצו ושמרו לשנים הבאות. כל הקיבוץ והשמירה לשנים הבאות היה רק במצרים עצמה. טוב, למעשה הוא אומר, הלאה, ותאכלנה הפרות, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריות. מה זה בתוכן הפרות? אז יש פה באמת פירוש נפלא בעמק דבר. אומר, לא כתוב בתוכן השבע הפרות, בתוכן הפרות, מיעוט רבים, שניים. שניים מהפרות הרעות אכלו את כל השבע השמנות. אומר, ובאמת, ואיפה זה פתרון? כי בשנתיים הראשונות של הרעב, הם כבר חיסדו את כל המאגרים, של כל מה שהם צברו בשבע שני הצבא. אחר כך כבר לא היה להם, רק שיעקב ירד למצרים, אז נחלש הרעב או נפסק הרעב, מחלוקת בין המפרשים, האם זה נפסק לגמרי או שרק נחלש. אבל בהתחלה, בשלב הראשון, אז באמת בשנתיים הם גמרו, ותוכלנה הפרות, לא כל שנות הרעב אכלו את מה שנשאר משנות הסובה. שנתיים מתוך השבע רעות. ותוכלנה הפרות, שתיים מתוך הפרות רעות המראה מאלה שאכלו. טוב, והבריאות, ועיקת פרעה. למעשה, הוא אומר שבהמשך, והישן, והיה חלום שנית, אז הוא אומר, דבר ראשון, פרעה עכשיו זמן שינה. בבוקר, וטיפה עם רוחו, הוא כבר לא מחזיק מעמד, הוא רוצה להרוג את כולם, אבל בלילה יושנים. בלילה אין, עכשיו עסוקים, יש משהו הרבה הרבה יותר חשוב, מכל הממלכה וכל המדינה וכל העולם, עכשיו יושנים. ככה זה אצל הרשעים, אצל יעקב, הוא לא ככה, יעקב והישן, ברגע שהוא קם, אז זהו, הוא כבר קם לגמרי, הוא לא חוזר לישון. אבל אצל הרשעים, כשעכשיו הם עסוקים בלישון, אז אתה דוחה את פיקוח נפש, דוחה את הכל. והישם והיה חלום שהיא, ואז הוא חולם לגבי השיבולים, והטבלן השיבולים הדקות, את שם השיבולים הבריאות והמלאות, וזה החלום השני. נסיים עם וורד קצר על חנוכה. יש הבדל בין על הניסים של חנוכה לעל הניסים של פורים. על הניסים של פורים, איך מסיימים? להשב אותו לגמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. לא ממשיכים הלאה וקבעו ימים אלו במשלוח מנות ומשתבת מנחה. לא, רק ב... אבל לעומת זאת בחנוכה, חוץ מזה שהדליקו נרות בחצרות קודשך, אז זה כבר הישועה, ממשיכים הלאה. וקבעו שמונה ימים אלו בהלל ועודה, להלל ולהודות לשמחה הגדול. מה העניין דווקא בחנוכה? הנקודה היא, כך שמעתי אחד האברכים פה אומר, שבשתיהם אנחנו אומרים, והשב אותו לגמולו בראשו. בפורים, מה הוא רצה לעשות? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מה התקיים? בדיוק ההפך, והשב אותו לגמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. מה שהוא רצה לעשות היה בדיוק ההפך. לא רק שאנחנו ניצלנו ממנו שלא נהרגנו, רק הוא נהרג במקום. זאת אומרת, בדיוק ההפך. אבל לעומת זאת בחנוכה. מה הם רצו? להשכיחה מתורתך, ולהעבירה מחוקי רצונך. נו, אז יש, לצאת מזה, להינצל זה מה? שאנחנו כן יכולים לשמור תורה ומצוות. מה זה בדיוק ההפך? לא רק שניצלנו, אלא קבעו שמונת ימי חנוכה אילו להודות ולהלל לשמחה הגדול. מוסיפים מצווה, עוד מצווה יש, שזה בדיוק ההפך מן השכיחה מתורתך. לא רק שלא ישכחנו את הישן, נוסף חדש, עוד ימים להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא. נזכה כולנו שמהאור הזה של חנוכה יאיר האור הגנוז, ונזכה לישועה שלמה, לביאת משיח ומרב ימינו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר תורה הקדוש ברוך הוא זכה ישראל לפני רבו עולם תורה ומצוות. שנאמר, אדינו יחופץ למען צדקו, יגדיל תוירו וידיר.